טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו באורות התחייה נ"ז. אנחנו עוסקים בחוכמת הרזים בתקופת הגאולה, כן? חשיבותה של חוכמת הרזים בתקופת הגאולה. יש פה כמה פסקאות שעוסקות בזה. גם הפסקה הקודמת עסקה בזה, גם זאת שלפניה התחילה לעסוק בנושא הזה. ואחר כך הרב ידבר גם על הנבואה, על פסקאות מאוד רוחניות שהן קשורות לכל התהליך של התחייה. על סדר, אז זה נמצא אצלכם בעמוד צד י' א', סדר? התוכן העליון של חוכמת הרזים, מתוך שהיא מוכרחת להשתלם על ידי הופעת רוח הקודש, והתגלות נשמה בבינה העליונה, שלמעלה מכל חושי הבשר והחוכמות המוגבלות שהן תוצאותיהם, הוא בעצמו מכריח בהכרח פנימית ההסתגלות הרוחנית להקשבה עליונה של רוח אלוהים. אני אקרא קצת ואסבירו. בני הנביאים היו מתרגלים בתכנים העליונים שאין מגיעים לציורם כי אם בהקשבה נצחית פנימית הנובעת מאור חיי הקודש, עד שהציורים בעצמם שדורשים את התפקיד של הבנתם, סידורם והפרעתם, הם שהיו עוזרים להעלות את החיים הרוחניים של העוסקים בהם לידי המידה של הצפייה האלוהית. אז בוא נתחיל רגע עד פה, בסדר? אחרי זה יש חלק שני לפסקה, שזה הקישור אל תקופת הגאולה, שכל התור נשמע בארצנו, אבל זה נדבר אחר כך. אז עוד פעם, אז לאט לאט, יש פה הרבה מה להבין. התוכן העליון של חוכמת הרזים, תוך שהיא מוכרחת להשתלם על ידי הופעת רוח הקודש, והתגלות נשמה בבינה את עליונה. מה הרב פה אומר? אז קודם כל, חוכמת הרזים, תורת הסוד, היא... למה היא נקראת ככה, תורת הסוד? הרי אם תעלה פה שתי קומות, אתה תמצא שם לא מעט ספרים. נכון? זה לא מאחורי כספת עם 13 מנעולים וקוד סודי, נכון? אז למה זה נקרא תורת הסוד? בגלל שזה לא שאם תעיין בספרים, אם אדם שלא ראוי יעיין בספרים, הוא יבין משהו. לא. אלא סוד השם לי יראיו. זה נפתח הלימוד הזה למי שיש לו רוח הקודש. למי שראוי לכך. ומי שלא, לא. וכל אחד לפי... נודע בשערים בעלה, כל אחד ואחד לפום שיעור הדילה. כלומר, כל אחד לפי הכנתו, מדרגתו ושליחותו. אז עכשיו, אז יוצא שלמי התורה הזאת מיועדת? למי שהוא בעל רוח הקודש, למי שהוא חסיד עליון. בסדר? אז הספרים האלה נפתחים ליותר הוא מבין, וגם מרב לתלמיד זה עובר. אבל מי שלא ראוי יכול לשבת בשיעורים, כן? אין מניעה. אבל זה, הוא פשוט לא יבין כלום. הוא יושב שם במין רמייה עצמית כזאת. הוא יכול גם לפתוח את הספרים, אבל זה רק יזיק לו, זה לא בשבילו. בסדר?
הוא לא יבין.
הוא יבין את זה בצורה של לדקלם את השמות כמו טוקי, אבל שום הבנה פנימית. כי לדברים הללו יש הבנה פנימית, יש הרבה נפח מאחורי הדברים הללו. כמו שאנחנו רואים את תורת הרב קוק, שהיא בעצם פירוש המשל, בכל מיני, ביחס לגאולה, ביחס לתורה, ביחס לתשובה. זה נקרא אורות, אורות התשובה, אורות התורה, אורות הקודש. אז הוא מבאר את הנמשל בכתבי האריזל. הרמח"ל גם עסק בזה, גם הגר"א. זו שיטה אחת, כן? אבל יש כאלה שלומדים את זה, הם יכולים לצטט לך כל מיני דברים, אבל השאלה אם הם באמת מבינים. זו שאלה כבדה. אתם מבינים מה אני אומר? זה פתוח למי שזה הכשיר את עצמו לזה. או שהחיים הכשירו אותו לזה, כן, הקדוש ברוך הוא. אבל למי שלא, אז לא. אז אם כן, התוכן העליון של חוכמת הרזים, מתוך שהיא מוכחת להשתלם על ידי הופעת רוח הקודש, והתגלות נשמה בבינה עליונה, זאת אומרת שהנשמה היא בעצמה, טוב, אנחנו נראה את זה בהמשך הפסקה האמת, הוא ייגע בזה עוד פעם, זה בעצם אדם שהוא התעלה למדרגה מאוד מאוד פנימית, התגלות נשמה בבינה עליונה, שלמעלה מכל חושי בשר והחוכמות המוגבלות, שאין תוצאתם, זה משפט קצת תחבירית קשה, אבל הפירוש שלו הוא די פשוט. מה זה למעלה מכל חושי בשר וחוכמות המוגבלות שהן תוצאותיהם? תורת הסוד היא לא מתפיסת המציאות, אני מחפש איזה חוק פנימי שיסביר, מהחוץ אל הפנים או מלמטה למעלה, זה בדיוק הפוך. זה מלמעלה למטה, זה מהפנים אל החוץ. זה להיפגש עם האמת ואחר כך ליישר את הדעות שלך על פי האמת של חכמי הסוד, האמת המקובלת, שזה המשך של תורת הנביאים. אבל חושי בשר, כאילו אני תופס את המציאות, ואני מנסה לנסח איזו חוכמה מוגבלת. למה היא מוגבלת? היא מוגבלת למה שאני תופס, בסדר? בעיניים, באוזניים וכו', בחושים. אז החושים הם מוגבלים לעולם החומר, והחוכמות המוגבלות הם בגלל שהחושים הם בעצמם מוגבלים. התורת הסוד היא כבר מדברת על מרחבי אין קץ, על עולמות, על יצירת העולם, הנהגת העולם. כן, מעשה יביא בראשית, מעשה מרכבה. בכל מקרה, אבל אם הצריכה היא מוכרחת להשתלם על ידי הופעת רוח הקודש. לפני זה לא כל כך מתחיל, כן? זה אולי רק התאמות, שיהיה לך איזה כיוון, מה לרצות, כן? כמו ששמים לך איזה בגד אחד בחלון ראווה, או שתיים, שיהיה לך חשק להיכנס לחנות. אבל בסדר, אז יש כל מיני ספרי הקדמות וכו', שיהיה לך חשק לצלול פנימה. זה מעט מזער. נכון, לא, זה חשוב. בלי זה אי אפשר בכלל גם, זה תהליך גם. אבל עדיין, שוב, כן, אם אני עכשיו ארצה לתאר לך טעם של מאכל שאף פעם לא אכלת, אני אצליח? הבעל שם טוב, הוא בצוות הריבש, או שבחי הבעל שם טוב, אני לא זוכר, הוא היה של צוות הריבש, הוא כותב שלכן תורת הסוד היא נקראת תורת סוד, כי זה דברים שאי אפשר להעביר מאחד לשני. אם אתה שייך לזה, אז אתה, זה כאילו טעמת את המאכל הזה. אתה מבין לבד, כן? אבל אני לא יכול, אבל אם אדם לא שייך לזה, אז אי אפשר להעביר את זה, פשוט זה דברים שאי אפשר. גם לא מרב לתלמיד, גם לא מחבר לחבר. אי אפשר, גם לא מספר אליך. זה תלוי בשייכות פנימית והכנה, כן, ברור, אבל זה גם כל, גם כולנו מוצרט, נכון? מה?
לא,
למה לא? כי לא בהכרח למדנו מוזיקה. לא משנה, לא בעד מוצרט, אבל אתה מבין מה אני אומר? זה שיש לאדם כישרון מוזיקלי, זה לא אומר שהוא מוזיקאי, אתה מבין? זה שכל ישראל הם בני נביאים, זה לא אומר שהם בפועל נביאים, אלא בכל מיני הנהגות אתה יכול לראות התנוצצות, כן? פוק חזי מה ים הדבר, אנחנו להם לישראל, הם לא נביאים, הם בני נביאים, אבל זה לא אומר שכולנו נביאים. לצורך העניין, אין לנו נביא אחד בדור כרגע. לפי הידוע לי לפחות. בסדר? לצורך העניין, זה לא רק בדור הזה, זה כבר למעלה מ-2,000 שנה. שאין נביא, זה 2,400 שנה כמעט. קצת פחות. עוד 40 שנה בתוך בית שני היו נביאים. זאת אומרת שכבר הרבה, אתה אומר, ישראל בני נביאים הם. בוא נדבר בצורה מציאותית, אני אומר לך שקרוב ל-2,400 שנה כבר אין נביא אחד. אז מה אנחנו מדברים? אז יש חכמים בעלי רוח הקודש? בסדר, יש. חכמים גדולים? יש, בטח.
אמרת שיש כאלה, שני מזיקה, שני רוב, כאילו.
מה? לא, לא אמרתי שהרוב אין להם זיקה. אמרתי ש... לא, זה חלק מהתורה, כל אחד צריך ללמוד את זה. כן, כל תלמיד חכם צריך ללמוד את זה. אבל צריך שאלה רק מתי, ואם בכלל הוא ראוי, כאילו, עוד פעם, זה חלק מהתורה, אנחנו רוצים ללמוד את כל התורה. אז יש פה ספרים, כן. אבל שוב, אבל זה חלק שאומרים לך, אל תתעסק בו עד שתהיה ממש ראוי. אתה מבין מה אני אומר? מתי אני יודע שאני ראוי? אז זה דורש רוח הקודש. תייעץ עם רבו, כן. שרבו מכיר אותו לפני ולפנים. אז הוא אומר, התגלות נשמה בינה עליונה, שלמעלה מכל חושי הבשר, חוכמות המוגבלות. אז חוכמת הרזים, כן? הוא בעצמו מכריח בהכרח פנימי את ההסתגלות הרוחנית להקשבה עליונה של רוח אלוהים. מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר ככה, בעצם, כשאדם הוא רוצה להיכנס לתורת הסוד, חוכמת הרזים, אז הוא צריך להרגיל את עצמו להקשבה עליונה של רוח אלוהים. זאת אומרת, זה לא מדרגת כל אדם, אלא זה דורש איזו עדינות פנימית והקשבה. בספר שערי קדושה, רבי חיים ויטל, הוא מתאר את תהליך אפשר לזכות לרוח הקודש. זה מין התעלות כזאת ממדרגה למדרגה. גם זה סתום מאוד, גם מה שהוא מבאר. אבל בכל זאת, מה שהוא מבאר, הוא אומר, זה בגלל שאף אחד לא עוסק בזה, כן? ולא הדריכו אותנו איך. אז הנה, אני אתן לך איזשהו כלי. אז הוא מדבר שם, אבל זה דורש מצב של... בימי שלישי אני מדבר על... יש לי שיעור בימי שישי שנקרא התבוננות פנימית. שם דיברתי השבוע על איזה מין מצב מדיטטיבי כזה, שאדם הוא מכניס את עצמו של תודעה נקייה, לא מוסחת, מאוד מדויקת, מאוד פנימית, מאוד מרוכז, מאוד אסוף. אנחנו נדבר על זה עוד, אני אמשיך לדבר על זה כמה שיעורים, אבל זה כלי אחד, כן? רבי חיים ויטל הוא כותב, הבאתי את זה גם השבוע בשיעור, שאפשר גם להגיע לזה על ידי התורה. פשוט יעסוק בתורה. התורה היא בעצמה, אם אדם עוסק בלשמה וכו', זה מביא אותו ל... כתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, נכון? אז בין היתר הוא אומר, הוא מגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, וכנער שאינו פוסק. אז זאת אומרת שכל העוסק בתורה לשמה, זה מביא אותו בסופו של דבר לזה. אבל שוב, זה צריך לעסוק בתורה בצורה רוחנית, כן? לא רק בחלק הנגלה שבה, ולא רק בחלק הרזי שבה, בלי הנגלה שבה, ולא רק כאוסף של מעשים, אלא להתבונן. קיצוס דורש בינה עליונה, כמו שהוא כותב פה. אז התגלות נשמה בבינה עליונה. אז זה, בכל אופן, מכריח, התוכן העליון הוא מכריח, מה הוא רוצה להגיד פה? הוא בעצמו מכריח בהכרח פנימי את ההסתגלות הרוחנית להקשבה עליונה של רוח אלוהים. זאת אומרת, תראו, זה תוכן כזה שיש השתוקקות גדולה של מי שרוצה להידבק בהשם, להיות שייך אליו. יש השתוקקות גדולה. אני אומר, אבל אני לא שייך לזה כרגע. אבל אני כן רוצה להיות שייך לזה. אז זה מצריך אותי להתעלות. זה מצריך אותי לבנות כלי, מצריך את האדם לבנות כלי יותר שלם, שבין היתר יש בו הכרח פנימי, לא הכרח חיצוני, זה לא בגלל שיש לך מבחן בסוף השבוע. יש לך הכרח פנימי, כי אתה כל כך משתוקק לזה, לקרבת אלוהים הזו. אז זה מכריח בהכרח פנימי, מתוך הזדהות, מתוך רצון, להיות חסיד גדול וקדוש וכו'. את ההסתגלות הרוחנית להקשבה עליונה של רוח אלוהים. זאת אומרת, אדם הוא מתחיל לראות בכל דבר גילוי אלוהי. יש לו קשב להוויה. קשב ההוויה קוראים לזה. קשב למציאות. כי הקדוש ברוך הוא שהוא י' כ' ו' כ' הוא מהווה את ההוויה, את המציאות. הכל ממנו התברך. ראינו בשם רבי אברהם בן רבי אברהם בן הרמב״ם השבוע ביום שלישי, וגם היום ראינו את זה בשער הבחינה בחובות הלבבות, את החובה הגדולה להתבונן בחוכמת השם שמופיעה בכל. היא מתגלה בכל המערכות, בכל היצורים, בכל העולמות, וזה בעצמו מקשר את האדם אל האלוהים. ההתבוננות בחוכמת השם וכו'. זאת אומרת, ההסתגלות הרוחנית להקשבה העליונה של רוח אלוהים, זה מופיע בכמה ערוצים. ערוץ אחד זה התבוננות בטבע, התבוננות במציאות, התבוננות במה עובר עליי, מה עובר על ההיסטוריה, בתור גילוי אלוהי. עוד הסתגלות רוחנית להקשבה העליונה של רוח אלוהים, זה התעסקות בתכנים עליונים, כן? זה קשור לייחודים, זה קשור לפעמים כמו מין רזי תורה, כן, אבל זאת אומרת, הרצון להיכנס פנימה הוא מצריך את האדם להיות ראוי להיכנס פנימה. אז זה הסתגלות רוחנית בשביל שהוא יוכל להקשיב להקשבה עליונה של רוח אלוהים. כי בלי ההקשבה הזאת זה פשוט לא שייך. אתה עובר על זה כאילו בצורה גסה, בצורה מקווצת, ילדותית. זה לא שייך, זה לא מפרה את החיים ולא מחיה אותם. וזה סימן לאדם שעוסק בתורת הסוד, אם התורה הזאת מחיה אותו, מגדלת אותו, שהוא עושה שקר בנפשו. זה סימן טוב. כן, מה אתה אומר?
מה זה ייחודים?
ייחודים זה איזשהו צירוף למשל של או של שם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה בסדר מסוים, בניקוד מסוים, על איזשהו מעשה או על איזושהי מצווה או על או התרכזות בתוכן עליון בשעה שהוא עושה איזה מעשה או מתבונן על משהו. ייחוד זה כאילו יש לה רב קוק באורות הקודש פרק שלהם שנקרא קשב הייחודים. אני חושב שזה אחד החלקים הקשים ביותר באורות הקודש. אבל שוב, למה זה כל כך קשה? כי צריך להיות שייך לזה. אתה מבין מה אני אומר? כל עוד זה קבלה ממש.
כוונות.
כוונות הם תראה, כוונה היא לא חייבת להיות ייחוד, אבל ייחוד זה ודאי קשור אל הכוונה. אתה מבין מה אני אומר? וכל ייחוד הוא כוונה, זה נכון, זה כאילו כוונה עליונה, או כוונה של איזה שם הוויה, שם השם, או איזשהו שם, בשעה שהוא עושה מעשה, או מצווה, או משהו דומה לזה. בסדר? זה לייחד בין המציאות העליונה למציאות התחתונה. בסדר? אז לייחד ייחודים זה יותר גדול מתורת הסוד. כן, זה השפיץ, זה מדרגה מאוד עליונה. מה? אני לא יודע, לא מבין את השאלה.
כאילו זה השורשים של התורה?
לא, זה לא השורשים של התורה. השורשים של התורה הם מובאים בתורת הסוד. זה פשוט מחבר שמיים וארץ, נקרא לזה ככה. בסדר? מה? כן, צריך לטעום בשביל להבין, באמת, הרמח"ל יש לו ספר שלם על זה. בסדר, אוקיי. בכל מקרה, יפה. ובני הנביאים היו מתרגלים בתכנים העליונים שהן מגיעים לציורם, כי מין בהקשבה פנימית, נצחית פנימית, הנובעת מאור חיי הקודש, עד שהציורים בעצמם שדורשים את התפקיד של הבנתם, סידורם והפרעתם, הם שהיו עוזרים להעלות את החיים הרוחניים של העוסקים בהם, די המידה של הצפייה האלוהית. תסתכלו רגע. זה כאילו מין תהליך כפול כזה. מצד אחד, יש רצון לעסוק ביהלום שבכתר, בחלק היותר פנימי של התורה. מצד שני, אם אין שייכות, אז אין שייכות. אז צריך לתרגל את זה, צריך להתרגל את זה, צריך לעסוק בזה, וזה עצמו מעלה את החיים. כלומר, שאדם הוא כן מתחיל להיכנס לתורת הסוד, החיים שלו הם מתעלים. זה ברמה שהחלומות שלו משתנים. זה ברמה שכל המציאות שלו היא ברובד אחר, היא בגובה אחר. אני לא יודע מה זה עולם אחר, אבל אפשר לומר שיש לו שייכות לעולם יותר פנימי. כן, זה אפשר לומר. זאת אומרת, תסתכל. אתה יכול להיות עם גוף ועיניים פה בעולם הזה, ולהיות שייך רק לקליפת המציאות, נכון? תסתכל כדורגל ושחקני קולנוע, נכון? אז אתה בעולם העשייה, בצד האחור שבו, נכון? אדם יכול לראות את אותו עולם ולהיות ברובד הרבה יותר פנימי. למשל, מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עם עיניים ואוזניים, נכון? אנחנו בתוך תפיסה חושית, מצד שני אנחנו מדברים בצורה מאוד מופשטת. אתם שמים לב? אנחנו מדברים על תכנים מאוד עליונים. אנחנו מבררים סדר אלוהי בגובה דברים מאוד דקים. אז אנחנו, אפשר לומר שהשיעור הזה עכשיו, אנחנו לא נמצאים בעולם העשייה, בלבד. אתם מבינים מה אני אומר? תמיד אתה גם בעשייה, אתה צריך בשביל לדבר פה, נכון? אתה צריך ידיים בשביל לפעול בעולם. הנשמה היא צריכה להתלבש באיזשהו גוף. אבל אנחנו בסופו של דבר בתדר הרבה יותר פנימי ועמוק, נכון? בעולם הרבה יותר דק. בכלל התורה היא פנימית, נכון? היא מעולם האצילות וכו', היא משתלשלת וכו'. אז ברגע שאתה עוסק בזה, אתה כמחבק את המלך בבגדיו. אבל גם בבגדים יש בגדים יותר חיצוניים ויותר פנימיים גם, נכון? אפשר לי לפשוט כמה מלבושים, נכון? אז זה נקרא להיכנס לעולם יותר רזי, יותר פנימי, יותר עמוק. ההבנה של כל הסדר הזה, או הרבה מהסדר הזה, זה כבר נקרא מעשה מרכבה. זאת אומרת, אתה מבין איך המערכת מונהגת, מה פועל, בסדר? מרכבה מלשון הרכבה. יש לזה כמה פירושים למרכבה, אבל זה אחד ההסברים. איך העולם הפנימי מתלבש בעולם יותר חיצוני לו, והוא גם כן נשמה לעולם יותר חיצוני לו, והוא גם כן נשמה לעולם יותר חיצוני לו. וזה הכל הרכבה כזו, ואיך אתה יכול לפעול בשורש החיים. כי אתה נפש החיים, כמו הספר של רבי חיים וולוז'ין. וכל מילה שלך או מצווה שלך היא מזעזעת את העולמות כולם. יעקב חבל נחלתו, אתה מנענע חבל פה מלמטה, אבל הוא קשור למעלה. אז על דרך משל, כאילו אנחנו פועלים בעולמות יותר פנים וכו'. בסדר, אריאל? אז בני הנביאים היו מתרגלים. מה זה מתרגלים? תרגילנו בתורתך, כן? אבל פה זה בתורתך הפנימית יותר. אבל צריך להתרגל לזה. למה צריך להתרגל לזה? כי המציאות היא עלמא דשיקרא, נכון? העולם הוא מלשון העלם. הוא מעלים את השם. והחושים הם נורא מתאים. וצריך להתרגל לאמת האלוהית, לשים אותה לנגד עיניך, שזה מה שאתה רואה. אתה לא רואה את המציאות המתאה מבחוץ, אלא אתה רואה איך המציאות היא משתלשלת מעולמות יותר פנימיים, ואיך הם, העולמות האלה הם אלה שרודים בעולם העשייה, בעולם הזה, ומקדמים אותו, ואיך אז זה צריך להתרגל לתכנים האלה. תכנים עליונים של ערזים, הם היו מתרגלים בתכנים העליונים, בגלל זה הם היו מסתופפים ככה סביב הנביא, בני הנביאים. בני הנביאים הם נקראים ככה בגלל שהם לא הבנים שלו, אלא כתוב כל כן, שנתן לבניך, אז רש"י אומר אלו תלמידיך, נכון? שכל המלמד תורה על תלמיד, כאילו ילדו, בסדר? אז הם היו מסתופפים התלמידים של הנביא, נקראים בני הנביאים, והרמח"ל אומר בדרך השם שהם כבר היו עם איזושהי התחלה של חלומות אמיתיים וכו', אבל היו צריכים זה כבר היו אנשים בעלי מדרגה רוחנית, והיו צריכים עכשיו לזכך את החלומות שלהם, לזכך את ההבנות שלהם, לשמש איזושהי תקופה נביא אמת, גדול, ולבנות את הכישרון שכבר התחיל להתפתח. זה כמו אדם שהוא מוזיקאי מאוד טוב, אבל הוא עכשיו צריך לאקדמיה ממש לשכלל את זה. בסדר? אתם מבינים את המשל? הוא כאילו בעל כישרון, אבל זה לא מספיק. הוא צריך עכשיו עוד יותר ועוד יותר, ללכת אל המאסטר, מה שנקרא. בני הנביאים, לא שבאקדמיה בהכרח זה האופציה, אני סתם נתתי את זה בתור דוגמה. בסדר? אבל יש אקדמיות טובות דווקא למוזיקה. ובני הנביאים היו מתרגלים בתכנים העליונים שהן מגיעים לציורם, כי אם בהקשבה פנימית, נצחית פנימית, מה זה הקשבה נצחית פנימית? זאת אומרת, תסתכלו, זה לא שאתה בורח עכשיו להתבודדות וחוזר אל החיים. כאילו החיים עכשיו הם רגילים, אבל ברחת להתבודדות של שעה או חצי שעה. הם היו מתרגלים להיות קשובים בהקשבה נצחית פנימית, לראות את זה כל הזמן, את התכנים העליונים. להתרגל לראות שהשם הוא זה, למשל, אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. לראות בכל דבר גילוי של רצון השם. זה תוכן עליון. מה, כל מה שקורה לי זה רק אך ורק גילוי של רצון השם? כן.
זה בני הנביאים?
כן. זה סתם דוגמה לתוכן אחד עליון. לראות בהכל גילוי של שמו יתברך. ולאחוז בו, כלומר, לחשוף את שמו דרך ההנהגה שלך. כל רגע ורגע אתה עסוק לחשוף את מידת החסד או מידת הגבורה. אתה ממשיך את הופעתו בעולם. אתה חושף את שם השם בארץ. להחזיק מבט כזה רוחני כל הזמן, זה צריך להתרגל לזה. זה נקרא רוח הקודש, בסדר? זה חלק מההתרגלות הזאת לרוח הקודש, להיות כל הזמן בשייכות לשם השם, לתוכן עליון. אז הם היו, עד שהיו, אז עוד פעם, אני חוקר את זה מהתחלה. ובני הנביאים היו מתרגלים בתכנים העליונים, שהם מגיעים לציורם, כי הם בהקשבה נצחית פנימית, כל הזמן, כן? הקשבה פנימית, כן? היא לא הקשבה באוזניים. אני צריך לראות איך זה עומק המציאות. אפשר לצטט דברים מבחוץ. הרבה אנשים יכולים לצטט כל מיני שמות. אבל לחיות את הדברים, להחזיק מבט שהביתי השם לנגדי תמיד, זה מעטי מעטים. זאת אומרת, הנובעת, בהקשבה הנצחית פנימית, הנובעת מאור חיי הקודש. מה זה טובת נובעת מאור חיי הקודש? אתה עכשיו מבין את זה באופן רוחני כזה, כן? אור חיי הקודש הוא שופע, ויש הקשבה כזאת שאני מחובר אליה. אוקיי, זה הסבר אחד, אבל אני לא חושב שזה הפשט פה. להפשט, הם היו מרגילים את עצמם להיות אנשי קודש פשוט. ההקשבה הנצחית הפנימית היא מתאפשרת, הרובד חיים העליון הזה, כשאדם הוא חי, חיי קודש, שהוא כל הזמן אוחז בקודש, זה לא שהוא זמנים מסוימים הוא אוחז באור הקודש, זמנים מסוימים הוא לא. אור חיי קודש, זאת אומרת, יש פה איזה מין רצף כזה של אדם קדוש, שכל מעשיו הם מתוך חיבור אל האלוהי, ולכן נפתח לו המנעול הזה של הקשבה, נצחית פנימית לאור הרזים, עד שהציורים בעצמם שדורשים את התפקיד של הבנתם, סידורם והפרעתם, הם שהיו עוזרים להעלות את החיים הרוחניים שלה, עוסקים בהם לידי המידה של הצפייה האלוהית. מה זה הציורים האלה? זה הכוונה, הבנות. הבנות שכליות, אולי גם דמיוניות, עליונות. אז הציורים האלה של תורת הסוד, שדורשים את התפקיד של הבנתם, צריך להבין את הדברים האלה. זה לא מספיק להיפגש בזה בספר. זה לא אומר שאתה מבין משהו. זה לא אומר, זה לא אני עכשיו אגיד לכם, סיטרה דיסמולד דיקנה דזיר אנפין. הבנתם משהו? כי אני לא הבנתי מה אמרתי. הבנתם מה אמרתי? מה? לא הבנתי כלום. אז זה לא יעזור לצטט כל מיני מילים שהן יכולות להיות ריקות, כן? זה לא הנקודה פה, זה הרב קוקו כותב באורות התורה שהחיסרון של לומדי הקבלה הרגילים זה שהם עסוקים במין כזה אסיפה של פרטים וציטוטים של שמות בלי הבנה פנימית. אז
זה נהיה הנחות יסוד
בנפש? מה?
זה נהיה הנחות יסוד בנפש?
רגע, שנייה, שנייה. בוא, שנייה, נסיים את ההבנה של המשפט הזה, ואז תשאל, כי אני לא... זה יתלוש אותי פשוט מההסבר, בסדר? אז אז הם היו מתרגלים בתכנים העליונים, שהם מגיעים לציורם, כי הם בהקשבה נדחית פנימית. זה מה שזה... בשביל לצייר אותם, בנפש, הצייך הקשבה נדחית פנימית, שהיא נובעת מאור חיי הקודש, אדם חי בצורה של קדושה עליונה, עד שהציורים בעצמם, שדורשים את התפקיד של הבנתם, סידורם והפרעתם, זה ציורים כאלה שאני רוצה שהם לא ירחפו מעל ההבנה שלי, שאני רוצה לראות אותם, אני רוצה לחיות אותם, אני רוצה לחיות על פי, אני רוצה להידבק בהם. אז שנייה, הם שהיו עוזרים להעלות את החיים, מה אתה שואל, הפרעתם? כן, הפרעתם לישון פרה ורווה. כאילו התורה היא פרה ורווה. ככה הרמח"ל כותב בספר הקדמה לעץ חיים. דרך עץ החיים, דרך עץ החיים יש לו. אז הוא אומר שהתורה היא פרה ורווה. תלמיד חכם שהוא נפגש עם איזשהו רעיון, זה פרה ורווה בו, זה עכשיו... אתה מבין? אז הציורים האלה... אז שדורשים את התפקיד של הבנתם, צריך בינה בציורים האלה. זה לא שזה יהיה קוד כזה שאתה לא מבין וזה סתום. דבר אחד, סידורם, זה צריך להיות מסודר. אתם יודעים שהעולם, העולמות הרוחניים הם מסודרים, זה לא עכשיו בלגן בראש, הכל כזה אוורירי ורצף של וורטים בלי קשר. לא, זה תלמיד חכם שיש לו רוח הקודש, האמת היא מסודרת אצלו, יש לו... בסדר? אתם מבינים מה אני אומר? העולמות האלה מסודרים, אז זה צריך... זה לא רק שיטה, זה הבנה פשוט, הבנה וסדר. ארי זל, זה סדר, בסדר? אבל בשביל שהסדר הזה הוא יתיישב לך בנפש, זה דורש עמל של שנים. הרבה שנים, וגם דורש שייכות בכלל, כן? להתחיל עם זה. והפרעתם, מה זה הפרעתם? למשל, תורת הרב קוק. זה נקרא שהסתרי תורה האלה, הרזים האלה, הם פרים ורבים. אז נולדים פה כל מיני אורות הקודש ואורות, נכון? אז הוא שייך לזה, הוא שב תמי וססון ממעייני הישועה, זה תקבלו נולפן חדת מבחירי צדיקאיה, תרגום ינתן אומר. אז בחירי הצדיקים, אנחנו יונקים מהם, כי התורה הזאת הייתה שייכת אליהם, אז הם עכשיו... אז היא פרה ורבה, יש פה המון חידושים. הם שהיו עוזרים להעלות את החיים הרוחניים של העוסקים בהם לידי המידה של הצפייה האלוהית. זאת אומרת, זה יוצא פה מין, אמרתי לכם, מין תהליך כפול כזה. מצד אחד, השתוקקות עצומה ופנימית להיות שייך לרזים האלה, אבל זה דורש עמל עצום. אז בסדר, אז זה נכנס לעמל הזה, בסדר? וזה מעלה את החיים. כלומר, ההשתוקקות להיות שייך לתכנים העליונים האלה, היא בעצמה הייתה מעלה את החיים עד שהוא באמת נעשה ראוי לזה. צריך לרצות את זה, ממש. זה לא לכל אחד. זה, אנשים מתרשלים בזה, הרב כותב. שהסיבה שלא עוסקים בזה, כי זה נורא מחייב. זה דורש ממך להיות חסיד עליון ודקדקן גדול, וירא שמיים עליון, ואיש חסד גדול, ו...
אבל זה מרצון.
אז זהו, אבל יש אנשים אומרים, די, עזוב אותי, אין לי כוח, כל זה... פעם שאני ארצה ללמוד, עכשיו לטבול במיק, ואין לי כוח, אתה יודע, תן לי. בסדר, אתה רוצה, זה דורש ממך הרבה, אז אתה מוותר על זה, חבל. כי הגאולה היא דורשת אנשים שיעסקו בזה, ודורשת אנשים שישתוקקו לזה. כל החזרה לנבואה תלויה בזה. בעיסוק בתורת הסוד, בלחיות ברובד חיים כזה עליון, להיות ראוי אליו. חבל שאתה מרים ידיים. יש אנשים שאתה אומר, חבל שלא הרמת ידיים. כאילו, אתה בכלל לא שייך לזה. אתם מבינים אני אומר? אתה משלה את עצמך. לא, אתה לא אומר להם את זה, אבל יש אנשים כאלה שהם, זה לא שייך באמת. יש אנשים שכן שייך, רק הם מתרשלים, הם מתעצלים. חבל. זה באמת דורש דרישה פנימית גדולה. אוקיי, אז אני ממשיך. סתם נתתי את המקווה בתור דוגמה, כי הם מקובלים, לפני שהם לומדים, עוסקים סתרי תורה, הם טובלים, אם הם צריכים. אז זה דוגמה, אבל זה דורש הרבה, את ההקדמה לצחיים, רבי חיים ויטל שם, הוא מביא הרבה חומרות, הרבה תנאים.
איזה חומרות?
אני לא רוצה להגיד פה במכון מאיר, שאנשים לא יתחילו להחמיר בזה. אתה מבין? זה פחד. אה? תפתח את העץ חיים, תשאל, תראה, סתם, הוא אומר שם כל מיני דברים, לא לכעוס לעולם, לא יודע מה אחר. כל מיני דברים שהם קשורים להנהגה וכו'. בסדר, אז זה יפה. כעת, בזמן היותר קרוב, לקץ הישועה, כל התור נשמע בארצנו, והניצנים נראו בארץ, והתביעה של דרישת אור השם, של דרישת גאולה רוחנית עליונה, של נעירה אל השם ואל טובו, הולכת היא וגדלה. אז בעצם עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של הפסקה. הוא אומר, עכשיו הגיע הזמן קרוב לקץ הישועה. הישועה פה זה תהליך כזה, כן? שכל מיני חלקים ממנו הם נקראים גאולה. בסדר? אז הזמן היותר קרוב לקץ הישועה, כל התור נשמע בארצנו, והניצנים נראו בארץ. יש איזה, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שיש פה תהליך אלוהי, והארץ נותנת את פירותיה בעין יפה, כמו שאומר רבי אבא, בגמרא, בסנהדרין, אין לך קץ מגולה מזה וכו'. והתביעה של דרישת תור השם, של דרישת גאולה רוחנית עליונה, של נעירה אל השם ואל טובו, הולכת היא וגדלה. באמת יש יותר השתוקקות בדורנו לעסוק בתורה פנימית. שזה דבר יפה, זה דבר גדול. אז זה דבר גם מתאים אם זה מופיע, למשל, כמו תורת הרב קוק, שזה, הוא לקח את תורת הסוד, בשפה הראויה להתגלות, והוא מסביר אותה. זה מצוין. יש דברים כאלה בחסידות, ויש מצוין, הרמח"ל, מצוין. בסדר, אז התביעה של דרישת תור השם, של דרישת גאולה רוחנית עליונה, שנראה אל השם ואל טובו, הולכת היא וגדלה. אז רוצים לעסוק בתורה בגודל, בהבנה יותר פנימית וגדולה, יש השתוקקות, כעת הזמן מחייב להרבות קניין בתורה הפנימית, בחזיונות הקודש שאין להם אבו של הקשבה, כי אם בהתעלותה של נשמה, ורמות גבורתה באור חייה יותר זקים ועליונים. אז רגע, אני אעצור רגע, למרות שזה אמצע משפט. זאת אומרת, מה הוא אומר? תשימו לב ללשון שלו, הוא מאוד מדויק הרב קוק. כמו איזה ראשון הוא. כעת הזמן מחייב, יש לנו חובה קדושה, כן? להרבות קניין במה? בתורה הפנימית. אבל רגע, אז אמרת עד עכשיו שזה שייך לנשים בעלי רוח הקודש, נכון? לאנשים שהם חסידים, שהם מאוד מתוקנים במידות, יש להם טהרת נפש גדולה. אז אתה אומר, הזמן מחייב להרבות קניין בתורה הפנימית. אז אתה יכול להגיד, טוב, תלוי מי, אבל מי שראוי זה זמן מחייב לעסוק בזה. או שזה באופן כללי, כל קורה לעסוק בהתעלות של הנפש. זאת אומרת, לעסוק בתיקון כדי שתהיה ראוי לזה. אתם מבינים? לעסוק בזה ואדם לא ראוי לזה, אין טעם, זה חבל, זה כמעט שתקורא לזה ביטול תורה במקרה הטוב. מקרה לא טוב זה מחריב של העולם. והשם ירחם, זה דברים לא טובים יוצאים מלימוד תורת הסוד כשאדם לא ראוי. אבל אז תהיה ראוי, אז תיקח את הדברים ברצינות. אז תתעלם בחייה רוחנית עד כמה שאתה מסוגל. אז כעת הזמן מחייב להרבות קניין בתורה הפנימית. בחזיונות הקודש, כאילו זה כל מיני טיול בפרדס, אתה מטייל, מטייל בשמיים. באמת, דברים מאוד עליונים. בחזיונות... עזוב בארץ, שמיים הם תמיד בשמיים.
לא, אני אומר, העולם הרוחני הפנימי, הרזי, זה כל התור נשמע בארצנו?
לא, כל התור נמצא בארצנו, הכוונה שהמציאות החיצונית היא מראה לך שקדוש ברוך הוא עכשיו גואל את ישראל. ולכן, כיוון שכן, צריך לאנשים מאוד רוחניים שיקחו פיקוד על כל האירוע הזה, או יהיו שייכים להבנה פנימית של האירועים האלה, יובילו, יהיו רואי הדור, כן, כמו הרב קוק וכו'. אז יש פה, אז כעת הזמן מחייב להרבות קניין בתורה הפנימית, בחזיונות הקודש, שאין להם מבוא של הקשבה, כי הם בהתעלותה של הנשמה. אי אפשר להיכנס לזה בלי שהנשמה תתעלה. זה תנאי, בסדר? אין להם מבוא של הקשבה. אתה לא יכול, אתה יכול לקרוא את זה, אבל אתה, אין לך באמת הקשבה לזה, אתה לא שייך לזה. אז אין להם מבוא של הקשבה, כי הם בהתעלותה של הנשמה, ורוממות גבורתה באור חייה יותר זקים ועליונים. אז עוד פעם, התעלותה של הנשמה, אז האדם הוא חסיד עליון, כן? וקדוש, ורוממות גבורתה, הוא גם גיבור גדול, כן? הוא להיות איש קודש, איש מייסה. באור חיה, יותר זקים ועליונים, וחיל אשר נגע השם בליבה ממחנה אלוהים זה, זה אלינו הכוח המייסד את יסוד הישועה, כוח הנותן חן ואור חיים וגאון של גדולה בכל תאפת החיים אשר התחיית האומה בארץ ישראל. זאת אומרת, ההדרכות הן צריכות לבוא הרוחניות מ... חיל אשר נגע השם בליבם. כלומר, תלמידי חכמים ששייכים לתורה הפנימית. אלו רואי הדור. זה מה שנותן אור חיים וגאון של גדולה בכל תעופת החיים אשר לתחיית האומה בארץ ישראל. כלומר, הם צריכים להדריך, ללוות ולהניג את כל התהליך הזה של הגאולה. ספר הזוהר, פורץ נתיבות חדשות, משים במדבר דרך, מסילה בערבה, הוא ובכל תבואתו מוכנו לפתוח פתחי גאולה. כן. אז הספר הזוהר זה כתוב בזוהר, הנה, הוא מביא את המשפט הזה. ובגין דעתידין ישראל למיתה מילנה דחי, דיהו אי ספר הזוהר, יפקון במין גלות הברחמי. כלומר, על ידי ספר הזוהר, שישראל יתאמו ממנו, זה ייפתחו נתיבות חדשות, מסילה בערבה, פתחי גאולה. זה המקור היניקה של רואי הדור שראויים לזה. זה בעצם מה שהרב קוק. מה הפסקה הזאת באה לעשות? היא באה לעודד אותנו, להכשיר את עצמנו להיות תלמידי חכמים כאלה שראויים לעסוק בתורת הסוד, ומשם להדריך את הדור, או לחדש לדור את התכנים שהוא צריך להיפגש איתם, כי הדור גדל והוא צריך להיפגש עם דברים עליונים וכו'. זה בזה הרסק הרב קוק, תבינו. זה כל הכתבים שלו הם יונקים משם, מתורת הסוד, מהזוהר ומהריזל וכו'. ובכל תבואתו. עכשיו, יש בזה שלבים שלבים, אני רק, ובזה אני אסיים. אז קודם כל, אדם מכשיר את עצמו, למשל, תורת הרב קוק היא מאוד פנימית, והיא מכשירה את האדם למחשבה מופשטת, למחשבה רחבה, למחשבה עמוקה. אתה בעצם עוסק בתורת הסוד, אבל בצורה שהיא ראויה להתגלות, זאת אומרת, יש יכולת להבין את זה. לעסוק בתורת הסוד בקודים שלה, זה שלבים יותר מאוחרים. אבל צריך לדעת שיש אנשים שזה מתאים להם, זה שייך אליהם, זה לא סתום בפניהם, אלא הם מבינים את מה הכוונה, והם ודאי צריכים להיות מגדלור רוחני לכל הספינות התורות, מכל מיני רוחות שמנשבות. בגאולה, זה בתהליך הישועה הזה. שזה, יש פה המון, יש צורך גדול לתת מענה רוחני עמוק, גדול, רחב, פנימי, שידריך את הדור. בסדר, אז עוד פעם, הרב קוק, הוא ודאי עסק בזה, ויש גם תלמידים אחרים שבאו אחריו והמשיכו את זה. אבל צריך הרבה יותר, צריך עוד, צריך לחדש את הנבואה. אתם תראו שהפסקאות למנעת לאט הולכות לכיוון הזה גם. שאנחנו עסוקים בתפקיד של תורת הרזים בתהליך הגאולה, ואחר כך מתוך תורת הסוד, שהיא תורת הנביאים, גם הנבואה חייבת לחזור ברוח הקודש וכו'. בסדר? דברים עליונים מאוד, הפסקה הזאת. טוב, ברור הדברים פה? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, שבת שלום, שורות טובות.